Madame Sioukha, אנחנו נמצאים לקראת שמחת תורה, וכל שנה ההתרגשות לקראת שמחת תורה הייתה גדולה מאוד. גם השנה היא גדולה מאוד, אבל היא מיוחדת מאוד. פרשת וזאת הברכה היא פרשה שכל כולה עסוקה בשלחן של ישראל. כמו שמדרש אומר, בתחילת ספר דברים, יש כאלה שנוגעים היום בהושענא רבה לקרוא את כל ספר דברים, אז בתחילת ספר דברים, משה אמר לעם ישראל, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, כאשר דיבר השם. כשאמר את הדבר הזה, עם ישראל במקום לשמוח, הוא הוריקו פניו, מה, רק פי 1,000? ככה אתה עוצר אותנו במקום הזה? מה זה? תודה. שכח. ואז ביום אותו, משה, וזאת הברכה שברך משה, איש אלוקים את בני ישראל לפני מותו, אז הוא אומר את הדברים הגדולים באמת בשלחם של ישראל. וכמו שממש הפסוקים האחרונים של התורה, לפני שיש את השמונה פסוקים שאותה משה כותב בדמע, כי הוא מסלק מן העולם, אבל אולי יותר בדמע, כי הוא נפרד מעם ישראל, מהעם הגדול והמיוחד הזה. והפסוקים ממש לפני פסוקים של פטירת משה, אין כאל ישורון. כמו שהמדרש אומר, אין כאל, אין מישהו שהוא בכלל יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא. ומי כאל ישורון, הדבר היחידי שאפשר בכלל להשוות לקדוש ברוך הוא, ומשהו מדהים, זה את ישורון, את עם ישראל. וישורון זה ביטוי מיוחד של עם ישראל, לא ישראל במשמעות הגדולה של כיסרית הם אלוקים ונשים, אלא גם הקטנים שבישראל, גם הם יש בהם גילוי מיוחד של שמו של הקדוש ברוך הוא. והפסוקים אחר כך אומרים, מסיימים, ואתה על במותם אותי דרוך, שעם ישראל בא להסיר את הרוע מן העולם, להילחם ברוע מן העולם, ואתה על במותם אותי דרוך. ואנחנו, כמו שאמרתי, אחרי ראש השנה, שמחת תורה של שנה שעברה, שהיה באמת משהו קשה מאוד, פעילי מאוד, לא מובן, איך ביום המיוחד של קשה עליי פרידתכם, ביום המיוחד של הסעודה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל, לפי התורה הפנימית, אז ראש השנה זה כל שנה מחדש עם ישראל נולד מחדש. ראש השנה זה הלידה של עם ישראל, ויום כיפור לפי התורה הפנימית זה איך עם ישראל הופך מילדה לנערה ומתגדלת ומגיעה בפסגת יום הכיפור בשעת הנעילה, היא מגיעה לזיווג וייחוד עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד חושבים שנעילה זה מלשון שהשערים ננעלים, שהדלת החשמלית הולכת וננעלת, ואנחנו ברגע האחרון מנסים לבקש בקשה אחרונה. אבל כמו שאומרים בפיוט ביום כיפור, היום יפנה נבוע בשעריך, שדווקא תפילת נעילה היא שאנחנו והקדוש ברוך הוא ננעלים בחדר ייחוד. זה יום חתונתו ויום שמחת ליבו, יום חתונתו, כמו שהגמרא אומרת, זה יום כיפור ומתן לוחות השניים, שבפסגת יום כיפור בנעילה יש ייחוד מיוחד בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. וכמו שהפסוקים אומרים בקודש הקודשים, שהכהן הגדול נכנס, אז כתוב וכל אדם לא יהיה בבואל הקודש. חז"ל אומרים, מה זה וכל אדם? אפילו מלאכים שדמות אדם להם לא רשאים להיכנס בשעה שהכהן הגדול שהוא מצא מייצג את עם ישראל נכנס לקודש הקודשים, כי ברגעים האלה שיש ייחוד בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז גם המלאכים הם נדחים החוצה. זה האהבה הגדולה שכן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה מה שקורה בשעת הנעילה. ושהפסוק אומר וכל אדם לא יהיה בקודש, אז הרבי מלובביץ' אומר, שזה מזכיר גם את הפסוק, שבכל אדם לא היה בהתוודה יוסף אל אחיו, שזה אותם רגעים שבהם עם ישראל מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, ואותם רגעים גם עם ישראל מחובר בינו ובין עצמו, כל המחלוקות, כל חילוקי הדעות לא קיימים, ובהתוודה יוסף אל אחיו, אומר הרבי מלובביץ', שמה זה יוסף? בחינת יוסף השם לי בן אחר. אחר זה ביטוי לאותו אלישע בן אבויה שמאחורי הפורגוד נאמר שובו בנים שובבים חוץ מאחר, כולם יכולים לחזור בתשובה, אבל יש כאלה יהודים שזהו כבר כל כך הראו, כל כך עשו דברים רעים, אין להם סיכוי לחזור בתשובה. ככה נאמר לאלישע בן נבויה לאחר מאחורי הפרגוד. אבל בשעת הנעילה אומר רבי מלובביץ' יוסף השם לי בן אחר. בשעת הנעילה מתברר שכולך יפה רעייתי, ואומרים אין בך, כולם כולם כולם, גם מי שנראה לנו אחר, גם מי שנראה לנו הכי רחוק, גם מי שנראה לנו שמנותק לגמרי מעם ישראל, ברגעים האלה מתברר הקשר המיוחד. אבל זה רק יום כיפור, זה עדיין האירוסין, ואז יש את שבע הברכות של ימי הסוכות, ואז הפסגה היא ביום השמיני, שיום השמיני אחרי כל השבע ברכות החתן והכלה מגיעים לביתה, ואז יש את המתיני לי יום אחד, יש את הזיווג הגדול הזה והאהבה הגדולה הזאת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה בעצם הפסגה של כל הימים הנוראים האלה שמולידה קשר, מולידה אהבה גדולה. וכל כך היה קשה שנה שעברה ברגעים הגדולים האלה של שהיה אמור להיות כזה אהבה בין הקדוש לבין עם ישראל, כמו שאתם יודעים באושנות אנחנו נאמר מחר, הזכרנו זה גם שבוע שעבר, אושנה שלוש שעות אושנה, ואומרים שם גם זה בשם הרבי מלובביץ', שתמיד שהיה אומר את האושנות האלה הוא היה בוכה, שהיה אומר שבזמן של הגאולה יהיה שלוש שעות שבהם יהיה הפסקה מוחלטת של השגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. שלוש שעות עבודים לגמרי. וממש משש וחצי בבוקר עד תשע וחצי, אולי קצת גם אחר כך, אבל עד אז בכלל היה איזשהו חשכת מאורות, שעד היום אנחנו ככה גם כואבים מאוד את השלוש שעות האלה. ברוך השם, אחר כך לאט לאט התגלה, וזה מה שאני רוצה עכשיו לומר, זה אנחנו מצד אחד קצת שואלים איפה הקדוש הוא היה, כלי כלי למה עזבתני, אבל יש שתי דברים ככה גדולים שאני חושב שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו נכנסים ליום הזה. אני חושב שמצד שני לא היה יום שמחת תורה אולי מתחילת בריאת העולם שבו הקלה כנסת ישראל כל כך גילתה אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. הרי הדבר שהכי מבטא את האהבה הגדולה שלנו לקדוש ברוך הוא, זה הדבר הנורא והנשגב הזה, קדוש ונורא הושענה, זה המסורת נפש של עם ישראל. גם זה נקרא בפרשת זאת הברכה, והם תוקו לרגליך, ישא מדברותיך. כמו שהמדרש אומר, שעם ישראל מוכן לעשות את הכל, דורות אגבי דורות, להקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, שלעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב, ויגיד להם, בניכם חטאו. והרב יהודה תמיד היה אומר, שצריך לשנות את הגמרא בדורנו. זה לא לעתיד לבוא, זה להווה לבוא. הגמרא פשוט נכתבה לפני 2000 שנה, אז זה היה בעתיד, אבל מאז עברו 2000 שנה, והגמרא נכתבה לדור שלנו. שיש דור שבו הקדוש הוא יגיד לאבות, בניכם חטאו, כן, הגיעו לקצה של חטאים, למצב הזוי, מצב כזה שכמה שנים מנסה בעתיד לבוא, בגאולה, להריף להם כל כך הרבה טובה, כל כך הרבה נסיעים, אבל עם ישראל, במקום להודות לקדוש ברוך הוא, הוא עם כשעורף, עושה הרי דברים הרעים. אני לא רוצה לחזור על הדברים הרעים שרק לפני שנה עברו עלינו, כי אנחנו היום בהושענא רבה רק מלמדים זכות על עם ישראל, אבל כולנו יודעים שהיינו בכל המצב של שנאת חינם שלנו, והרבה הרבה תהליכים שעברנו, היינו בדבר נורא מאוד, ואולי על זה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בניכם חטאו. וכמו שהגמרא שם מתארת, שאברהם אבינו, אברהם לא ידענו, יעקב לא הכירנו, ושתי האבות, אברהם ויעקב, אומרים, טוב, אין מה לעשות, ימחו על קדושת שמך. ויצחק בא ואומר, הקדוש ברוך הוא עושה חשבון מאוד מאוד עמוק וגדול עם הקדוש ברוך הוא, חשבון ככה מפורט, בוא נוריד את ה... 20 שנים ראשונות שבהם עם ישראל עדיין בגיל ההתבגרות, לא מבין מה קורה איתו, נשאר לו בסך הכל עוד 50 שנה, 50 שנה אלה בוא נוריד את הלילות שבלילות עם ישראל לא חוטא, נשארו רק 25 שנה, בוא נוריד ל-25 שנה את החצי מיום שבהם אוכלים ושותים ונמצאים בבית הכיסא, אז נשארו רק 12 וחצי שנה. ואז יצחק אומר לקדוש ברוך הוא, על 12 וחצי שנה אתה עושה כזה עניין, אתה עושה לחלות את עם ישראל. וכל מי שקורא את הגמרא הזאת קצת מחייך, שיצחק קצת כאן לכאורה מתנהג כאחרון עורכי דין. מה זה באמת נכון? שאפשר להוריד את כל הלילות, בלילות עם ישראל לא חוטא? אני לתומי, אולי אני יותר מדי חשדן, אבל חושב שדווקא בלילות, כל החטאים הגדולים נעשים דווקא בלילות, כל הגניבות לא נעשות בימים, כל הפריצות לא נעשות דווקא בימים, וככה יצחק מוחק את כל הלילות, ואומר, ביום, חצי מהיום, עם ישראל אוכל ושוטה, אז הוא לא חוטא, אין מאכלות אסורים, אין, כולם לא מסיכים תוך כדי הסעודה, אין לשון הרע, ובכלל לא עולים להגיד, אולי זה הקטגוריה הכי גדולה על עם ישראל, שחצי מהיום הם אוכלים ושותים, הם לא מתביישים, אין דבר כזה שיקרא ביטול תורה. אבל יצחק, הרב זצ"ל מסביר בצורה מאוד עמוקה, מקלף עוד מעטפת, ועוד מעטפת מעם ישראל, ומראה, נכון, יש חטאים של לילות, אבל חטאים של לילות זה בגלל שאין את החברה, שהם לא רואים אחד את השני, שכל אחד פרטי, לכן הם חוטאים. ויש חטאים שבאים בגלל שיש להם כל מיני אילוצי חיים שמפילים אותם מכל מיני נפילות. אבל בסוף, אומר יצחק, מה זה באמת עם ישראל? יצחק אומר, בסוף ה-12 וחצי שנה האחרונות תמחול עליהם. ואם אתה לא מוכל עליהם, אז תזכור אותי שאני הקרבתי את עצמי על גבי המזבח. כי זה התכונה הכי עמוקה של עם ישראל. התכונה הזאת היא של קריבית נפשי על גבי המזבח. התכונה הזאת היא שכמו שבספר התניא אומר, שאפילו הקל שבקלים שבעם ישראל, אפילו האדם הכי הכי רחוק מתורה ומצוות בעם ישראל, אם יגידו לו, אתה תוותר ליהדות שלך, ישמור אותך בחיים. תתעקש לשאר יהודי, נהרוג אותך, אין אף יהודי אומר, אדמור הזקן, שיכנה לאולטימטום הזה, כולם יהיו מוכנים למות, העיקר ששם ישראל יקרא עליהם. ושקוראים את דברי התניא, אז זה נראה שטוב, הוא דיבר לפני 200 שנה, אז כולם עדיין היו צדיקים, זה היה לפני שהייתה את כל הכפירה, לפני כל החילון, אז באמת אולי ככה היו היהודים, אבל היום, נו, באמת, עם ישראל כל כך מוכן להתאבד רק בשביל שיקרא שם ישראל. אז מי ש... מפטפט את פיתותי הסרק האלה, מוזמן לבוא איתי 3 פעמים בשנה לצומת גולני, לכותל, למצדה, ולראות את הגיוס אוגוסט וגיוס מרץ וגיוס נובמבר, ב3 שבועות אחרי הטירונות, בהשבעות שלהם, איך כל הילדים הצעירים האלה שואגים, כמו שאנחנו נאמר גם התפילה מחר, שואגים הושענא, שואגים, אני נשבע, מוכן למסור את עצמי למען הדבר הגדול והענק הזה שנקרא עם ישראל. ואומרים את זה לא מתוך בכי, ולא מתוך איזשהו מובחות, ולא בלחש, אלא בצעקות ענקיות, והורים ככה מה שנדחפים אחד לשני, מי יצליח באייפון שלו לתפוס את החיוך של הבן שלו שצועק אני נשבע. זה דבר כזה שעם ישראל בעומק שלו, ממש למקום העמוק הזה של להיות כולו רתום לדבר הגדול הזה שנקרא ישראל. וכמו שאמרנו, אין כאלה שורון. להיות ישראל זה להיות נושא את שם השם בעולם. כי שריתם אלוקים ונשים, לשאת שמנו קראת בשמך. זה גם הם לא יודעים להסביר מה זה בדיוק הדבר הזה שנקרא עם ישראל, והם לא יודעים למה הם בוכים בדיוק בתקווה בתשנות 2000, אבל לצורה עמוקה פנימית יש בהם איזה משהו עמוק עמוק שקשרו למקום הזה. זה המעלה, אומר יצחק, בדור של האהובה לבוא, שנראה שבנינו חטאו, שמראה יש משהו עמוק בעם ישראל שאי אפשר לקחת ממנו. וכמו שהקדמתי, השמחת תורה של שנת תשפ"ד, הקלה האהובה שהגיעה עכשיו אל בית מאביה, גילתה כזאת אהבה, כן, כמו שבסידורים הספרדיים, תמיד בסוף ברכת אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, באהבה כתוב בסידורים הספרדיים, שם אדם צריך לכוון למסור את נפשו הקדושת השם. כי באהבה זה הכוונה, למה הקדוש הוא מביא גאולה לבני הבנים, לכאלה שהם כל כך רחוקים, זה לא אבות, זה אפילו לא הבנים שהכירו את הסבא שלהם שהיה אבות, זה בני הבנים שהיו כל כך רחוקים. אז ככה קוראים זה בסידורים הספרדיים, מביא גואל לבני בניהם למען שמו, למה? באהבה. כי לעם ישראל יש אהבה אדירה לקדוש ברוך הוא. יש לו משהו עמוק כמו שהוא אפילו לא יודע את מי הוא אוהב. הוא לא יודע מה זה בכלל לקדוש ברוך הוא. אבל הוא מרגיש שיש משהו גדול כזה שאותו הוא בשביל לא מוכן לעשות את הכל. והאהבה האדירה הזאת, שהראיה, שגולה וסורה, ענייה וסוערה, חבוקה עליך, הרוגה עליך, שגילנו שנה שעברה, זה, לא, אני עוד פעם אומר, לא חושב שהיה אי פעם שמחת תורה שהחתן קיבל כזאת קלה מלאת התמסרות. איזה סיפורי גבורה, אנשים שהגיעו מכל קצות הארץ, חילונים, דתיים, מתנחלים, קיבוצניקים, אנשים מכוח קפלן ואנשים מנערי גבוהות מכל קצות הארץ ששמעו שאכן בסכנה והגיעו. ואיזה גיבורים היו אנשי עוטף עצמם שככה יום שלם שמרו על הדלת ורק כדי להגן על לפעמים על בני משפחתם, לפעמים על אנשים שהם גם לא הכירו. איזה גיבורים היו במסיבה בנובה, אנשים שאנחנו ממש במבט הפשוט עד לפני שנה התייאשנו מהם, אמרנו זה מה שאנשים עושים בשמחת תורה, הם לא מתביישים. פתאום אתה רואה אנשים ש כמו הנר שפירה, שעוד רימון תופסים ועוד רימון תופסים וקופצים על הרימון רק להציל אחרים, ופתאום מתברר שאין קלה יותר יפה, אין קלה יותר אהובה, אין קלה יותר ענקית, אין כאלה שורון כמו האם תוקו לרגליך, האור הגדול המיוחד הזה שהתנוצץ והופיע דרך הגילוי הקדושה הזאת. והשעות המיוחדות האלה שהיו אז בשמחת תורה, שאין ספק שגם כמה רגעים של תשובה גדולה היו אז להרבה הרבה אנשים אותם רגעים, אבל זה לא היה רק כמה שעות, זה ליווה אותנו בכל השנה הזאת, כל שנת תשפ"ד, שנה שעם ישראל גילה את החזר והזכיר אם קשה עליי פרידתכם, זה לא רק הפרידה שלי מכם, אלא הפירוד ביניכם. פתאום רואים את כמה עם ישראל רוצה להיות ביחד, עד כמה עם ישראל מוסר באמת את כולו בשביל לגלות את הדבר הגדול הזה שנקרא הדבר הענק הזה, הנשגב הזה שנקרא מדינת ישראל, שהיא כיסא השם בעולם. והדבר הגדול הזה הוא באמת עם כל הזעקה והכאב הגדול שהיה לנו שנה שם שמחת תורה, אבל משם אנחנו מתמלאים כוחות ואנחנו באמת רואים ממש איך הקדוש ברוך הוא ממש חודש האחרון מאיר פניו אלינו ורואים את הפירות הגדולים שבאו מתוך השנה הגדולה הזאת. אני עוד בהמשך אחזור ככה גם לסוף השנה, אבל רק עכשיו להזכיר, זה קשור קצת למה שאמרנו, אני לפעמים בשבוע האחרון ככה שומע אנשים, ככה אני עוצר את עצמי לא לקוס עליהם, שאומרים, באמת יש בזה משהו, כוונתם לטובה, לומר איך אותו רשע, מרושע, איך ככה בסוף, ככה באמת לא מתוך תכנון, אלא במקרה, כאילו פתאום בצורה אקראית, פתאום נהרג, וזה כאילו רוצים את זה לשבר את הקדוש ברוך הוא, שהכל כאן היה איזה משהו לא מתוכנן, אבל צריכים לומר את האמת, זה לא היה במקרה, זה היה אולי המוות הכי מתוכנן, הכי מדויק, יותר מתוכנן מכל התכנונים של המוסד, ומכל התכנונים של אנשי שבק, ושל כל מיני אנשים שמניצים למצוא כל מיני חיסולים, זה היה המוות הכי הכי מתוכנן בעולם, של שנה שלמה של לחימה, של הלוחם הפשוט, שעובר בית אחרי בית בעזה, ומוסר את נפשו מבית לבית, שפשוט התהליך הזה של שנה שלמה של לחימה, שיש מסורת נפש הירואית של פעם אחת בשנה, ויש אבל מסורת נפש של הניסחה שבכל יום אמנו, זה ממש הרי חג סוכות, חג סוכות אין אירוע שאתה יכול לסמן אותו, זה לא כמו מתן תורה, זה לא כמו יציאת מצרים, אבל זה פשוט לכתך אחריי במדבר בארץ לא זורה, זה דורות 40 שנה שם ישראל מוכן להיות בסוכות, כי בסוכות תושבתי את בני ישראל, זה לא עם ישראל בזה גם מודה לקדוש ברוך הוא, אבל אם זה סוכות ממש, אז בעצם אנחנו מודים לעצמנו, אומרים תראה הקדוש ברוך הוא איך היינו מוכנים להיות ככה בתנאים כאילו של סוכות במשך כל 40 שנה האלה, והניסחה שבכל יום אמנו, העבודה כביכול הסזיפית הקטנה הזאת, היא זאת שמגדלת, היא זאת שמולידה פירות, היא זאת שבעצם מצמיחה את הכוחות הגדולים האלה, את האור המיוחד הזה שמופיע באמת, כמו שאמרנו, דרך השבח ודרך האור המיוחד שעם ישראל הולך ופיע בעולם. והזכרתי את דבר אחד ככה במה שבעצם היה בשנה שעברה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. יכול להיות זה שכל הטלטלה הנורית הזאת וכל השבר הגדול הזה התחיל דווקא בשמחת תורה, בשעות המיוחדות האלה של הקשר הכי עמוק, הכי פנימי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בשעת הזיווג, שם התחיל כל הטלטלה הזאת. אפשר גם לראות את הדברים מבט הפוך. זה מזכיר לי תמיד את דברי בני שכר, כמו שהגמרא אומרת על הקרובים, זה היה לא מזמן בדף היומי, במסכת בבא בתרא, שכאשר יש פסוק אחד שאומר שהקרובים היו פניהם איש אל אחיו. ופסוק אחר אומר שהקרובים היו פניהם אל הפרוכת. אז הגמרא מביאה כמה הסברים. אבל הסבר אחד אומרת הגמרא, שכשישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם של הקרובים הם איש אל אחיו. ושאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם אל הפרוכת. נגיד זה קצת בשפה שלנו, שאין ישראל עושים רצונו של מקום, זה כמו בזוגיות, שאישה אומרת, לדבר עם בעלי זה כמו לדבר אל הקיר, כן? אנחנו עושים ביחד, אבל בעצם מסתכלים על הקיר, אף אחד לא, אין מבט עיניים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ככה אומרת הגמרא. כל הראשונים כבר שואלים, אבל גם האחרונים והרבה בחסידות שואלים את הדבר הזה, מגמרא שלכאורה נראה שזה לא ככה. הגמרא אומרת שבשעה שנכנסו בחורבן בית המקדש הראשון בבלים להיכל, אז כל הגויים השתלטו על הכסף והזהב, אבל עמון ומואב נכנסו לקודש הקודשים ורצו לקחת את ארון הברית, ופתאום ראו שבארון הברית יש את הקרובים שמוארים זה בזה כמוהר איש וליות, שמחובקים אחד עם השני כמו איש ואישה, והעמונים והמואבים שהם אומות פרוצות בעריות אמרו, עם ישראל שמדבר גבוהה גבוהה על צניעות, תראה מה שלו בפנים, כל רואה הזילוה כי ראו הרבתה. והם לא הבינו מה זה אהבה, לא הבינו שאצל עם ישראל אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, בין כל איש לבין אישה, בכל בית בישראל, זה אהבה שהיא מלאת קדושה. אבל בכל אופן רואים בגמרא שמה, שבשעת החורבן, בשעה הכי נוראית, שאין ישראל עושים רצונו של מקום, שיש לכאורה הכי ברוגז בין ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל קרובים היו מעורים כמו הריש ולהיות. הוא אומר, הבני יששכר, שנכון, כל התקופה של ערב החורבן היה כעס גדול בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אבל ברגע עצמו של החורבן, כמו שהגמרא אומרת, חייב אדם לפקוד את אשתו לפני שהוא יוצא לדרך. לפני שאדם יוצא למילואים, לפני שהוא הולך לטיול, הוא חייב לתת חיבוק לאשתו. והקדוש ברוך הוא, רגע לפני החורבן, שהוא הבין שעכשיו הולכים להיות 2,000 שנים שאנחנו נגלה, ושאנחנו גולים, אז גם שכינה גולה עמנו, אני והוא שענה, ואל תקרא ויצאתי אתכם, אלא ויצאתי אתכם, חנון בידם העבידים, הקדוש הוא יוצא לדרך ארוכה, ועם ישראל יוצא לדרך ארוכה, והקדוש הוא רגע לפני, היה חייב לפני שיוצא לדרך לחבק אותנו, לתת לנו חיבוק, להזכיר לנו שכל הדברים האלה נעשים מתוך אהבת השם אלינו, וחלילה לא מתוך נטישת השם איתנו, אלא זה תהליך שעם ישראל צריך לעבור. ואני לא בא בסוד השם, ועוד פעם בעת השש שעות, השלוש שעות, שש שעות, היום העלום הזה שהיה בתחילת השנה הזאת, שאנחנו לא מסוגלים להבין מה בדיוק היה שם, אבל שאנחנו רואים שנה שלמה אחר כך, ורואים לאיזה מקומות עם ישראל הגיע מהשנה הזאת, איזה תהליכים מוכנים עם ישראל עבר, איזה תהליכים של אחדות, איזה כוחות חדשים, איזה קונצפציות קרסו, איזה באמת, גם ניסים שאנחנו רואים ככה שכל הרשעה כולה כעשן תכלה, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בימים נוראים, ואנחנו לא מוזג בתוך תפילה, אנחנו רואים את זה ממש בתוך הודעה, שורים מול העיניים שלנו איך הרשעה הולכת וקורסת, ואיך לאט לאט תן כבוד לעמך, תהילה לעיריך, שמחה לארציך, ססון לעיריך, איך לאט לאט פתאום אנחנו ממש זוכים ואומרים כאלה דברים גדולים. אני חוזר לשעות העלומות האלה, לא מבינים מה היה שם. אבל יכול להיות שהקדוש הוא אמר, שאם צריכים לעבור את התהליך הזה, אז דווקא בשמחת תורה, כדי להזכיר לנו שכל הדברים האלה בסוף באים מאהבה, באים בסוף מאיזה משהו עמוק, מאיזשהו משהו גדול, משהו אלוקי שהקדוש הוא בא ומחולל בנו. ועוד פעם, לאחד ומי התהילה, אנחנו פעורי פה אל מול כל התהליכים האלה. שמחת תורה, כמו שהתחלתי לומר מקודם, זה רגל מיוחד. זה רגל שלכל רגל אחר יש בו את המצווה המיוחדת שלו. בפסח יש מצווה של אכילת מצות, בשבועות יש את שתי הלחם, בסוכות יש את מצוות סוכה, אבל שבועות, שמחת תורה, זה רגל שבעצם אין בו אף משהו מיוחד. הוא משהו, לפני שתורה שבעל פה, זה היה בשלב מאוד מאוד מאוחר, החליטו לקרוא את התורה פעם בשנה, עד הזה המנהג של פעם בשלוש שנים, והפכו את זה ליום שמחת תורה, זה היה כביכול סתם יום של חול, יום כזה שבו בעצם כבר נגמרו הימים הנוראים, זה כמו שממש הפסוקים ככה מאוד מחדדים, חג הסוכות עשרה שבעת ימים, ביום הראשון מקרא קודש וביום השמיני מקרא קודש. מי דיבר על יום השמיני? דיברנו על שבעה ימים, אבל זה ממש כמו שהמדרש אומר, זה בעצם זה מה שנקרא אפטר פארטי, כן? זה כמו שאמרתי, אחרי השבע ברכות יש את היום הזה שבו חוזרים לשגרה, כן? זה בעצם היום החג היחידי שנעשה ממש בחורף. חורף זה תמיד, החגים שלנו תמיד באביב ובקיץ, חורף זה תרדמת החורף, אבל מתברר שבתרדמת החורף יש איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, שבעצם כוחם של ישראל הוא הם עצמם. יש איזה משהו שמונח בעצם אחים של עם ישראל. יש ביטוי מפורסם בגמרא שאומרת ששמיני עצרת רגל בפני עצמו. הפשט של המילה הזאת היא ששמיני עצרת הוא רגל שמנותק מסוכות. יש את חג הסוכות ויש את שמיני עצרת שהוא עוד רגל נוסף בפני עצמו. אבל רשי אומר משהו מאוד מיוחד. מה זה רגל בפני עצמו, אומר רשי? ללא סוכה וללא ארבעת המינים. מה רשי רוצה לומר בזה? היה צריך לומר רגל שמנותק מסוכות. אבל בעצם אומר רשי, סוכות זה רגל שצריך את ארבעת המינים וצריך את הסוכה. שמחת תורה זה הרגל בפני עצמו. זה השמחה כפי שעומד בפני עצמה. כי האור המיוחד של שמחת תורה זה האור המיוחד, כמו שאמרנו, של המעלה המיוחדת של עם ישראל. יש משהו דומה לזה בגרה. הגרה אומר, הגמרא אומרת, התורה אומרת, סליחה, עוד פעם, שבעת ימים, על חג הסוכות, אז כתוב, והיית ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. חז"ל אומרים, מה בא לומר הפסוק והיית אך שמח? לרבות את שמחת התורה, את שמיני עצרת, לרבות אותו לשמחה. שואל הגר"א, הרי כתוב אך, אך תמיד, בלשון של הגמרא זה בא למעט. אז והיית אך שמח, זה בא למעט. איך חז"ל אומרים שהיית אך שמח בא לרבות את שמחת התורה? הרי זה לכאורה רק בא לצמצם. אומר הגר"א, יש בסוכות אתה לא רק שמח, אתה גם כמצוות, אתה גם נמצא בסוכה, אבל מתי אתה אך שמח, רק שמח? זה האור המיוחד של שמחת תורה, זה האור המיוחד של שמיני עצרת, זה האור המיוחד הזה שמאיר את כוחם של ישראל, איך כוחם של ישראל עומד בפני עצמו, איך אנחנו חיים את המיוחד שלנו בפני עצמם. וזה קשור אולי לברכה שאנחנו לפי חלק מהעדות נברך מחר ביציאה מן הסוכה. שיוצאים מן הסוכה, אז זה שיהיו רצון מיוחד שאומרים, יהיה רצון לפניך. שכשם שזכינו להיות לשבת בסוכה, כך נזכה להיות בסוכת אורו של לוויתן. לפני שאני מתחיל, אני צריך רק לשתף אתכם. לפני שנה, בסוכות, היינו ביום טוב ראשון של סוכות, יש לנו, אני מתכוון, נמצא אצל החותן והחותנת שלי, החותן של נפטר שנה שעברה, בסוכות, הם גרים ברוב היהודי, ואנחנו מתפללים בוותיקין, בחג ראשון של סוכות, בכנסת החורבה. יש תפילה חביבה מאוד בעיניי, תפילה מיוחדת מאוד, מרוממת מאוד, עם אורים שמה הלל בסוכה ברמות גדולה מאוד. אבל מה שמיוחד במניין הזה, זה שאחרי המניין, בסוף תפילת הוותיקין, הגבאי אומר, בואו נעלה להר השם. וכל הציבור הגדול מגיעים מכל ירושלים למניין הזה, זה מניין ענק, שמגיעים אליו, מתקבצים אליו כל ירושלים, לא יגזים יאמר, מאות אנשים שמתקבצים ועולים מכנסת החורבה לשער הכותנה שמצאת בפעתי הר הבית. ושם בשער הכותנה, גם רחבה גדולה, מתקבצים הרבה הרבה אנשים אחרי התפילה ושרים שירי געגועים לבית המקדש והר יבנה ותרב לפניך תירתנו וצמא לך נפשי, וכהנים בני ביתך כבתחילה, כל השירים נשירים בכיסופים, וכל אחד ואחד לפי תורו, אמרתי לכם, מאות אנשים פותחים את פשפש משער הכותנה, וכל אחד לפי התור שלו בא ומשתחווה אל מול הר השם ממש בצורה מופתית, בלי דחיפות, הכל בקדושה, הכל בטהרה. זכיתי שהיה לי חברות הקבועה שהתלווה עליי כל שנה במעבר מכנסת החורבה לשער הכותנה. עמיחי ויצן הקדוש, שבשבוע אחר כך בשמחת תורה בכרם שלום הציל ממש הוא ועוד כמה חברים את כל אנשי כרם שלום, הציל אותם בגופו ממש במסר נשוא קדושת השם. ושנה לגבי שנה, כל שנה אנחנו, הוא היה תלמיד שלי מעבר, תמיד היינו משער הכותנה, מהחורבה יורדים לשער הכותנה, והיינו דברי תורה. ובדיוק פעם אחרונה לבית אל שפגשתי אותו, 7 ימים לפני שמחת תורה, הוא בא ושואל אותי שאלה של הבן שלו, מה זה שנזכה להיות בסוכת תורה של ויתן? כמו שהילד שואל, זה, אבא, זה לא נעים להיות בסוכת תורה של ויתן. תחשבו, כאילו, תעצמו עיניים, מה החלום המתוק שלנו, כאילו, כן? להיות בסוכת תורה של ויתן, זה משהו ככה קצת, מי שיש לו פחדים ממקומות סגורים, זה לא נעים כל כך, לראות את כל העצמות שם, נראה לי שכל העמים מחפשים דברים אחרים. ואז התחלנו ככה בינינו לדבר, ואני אומר דברים ככה, קצת אני אמרתי הרבה, עמיחי, השם קום דומה אמר, אז אני ככה אגיד דברים בשם הקדוש, שאולי, זה אולי ההבדל בין חג הסוכות לבין שמחת תורה. ממש, זה פלא. היינו ביום שלוש הסוכות, וכל מה שהוא דיבר איתי ביום שלוש הסוכות זה על שמחת תורה. עוד מעט תראו גם על מה הוא דיבר על שמחת תורה. הוא אמר, סוכות זה בחינת השמחה. שמחת תורה זה בחינת השחוק. כמו שהפסוקים אומרים לקהלת. לשחוק אמרתי מעולל, ולשמחה מה זה עושה. רואים שקהלת מעדיף את השחוק על פני השמחה. שחוק זה נראה לנו משהו ככה, קצת זול כזה, משהו ציני כזה. שמחה נראית לנו משהו הרבה יותר מיושב. אבל קהלת בחוכמתו אומר, לשמחה מה זה עושה. ולשחוק אמרתי, דווקא את השחוק הוא מעלל. לשחוק אמרתי מעולל. שחוק, רבי נחמן אומר, זה ככה אולי גם מאוד קשור, עד מתי אנחנו, רק שאני לא, אתה מזמננו כאילו? איך אנחנו מסליחה את הזמנים, אולי איך חפתי לגמרי? מה זה? לא, אני לא עושה, עד, יש לי 7 דקות, סדר, עד 10 נשתדל, סדר. שחוק, זה, רבי נחמן, יש לו ביטוי חזק כזה ב... בתחילת שבעת הקבצנים, שהתלמידים אמרו לו, תלמד אותנו איך לשמוח. אז אמר, אני אלמד אתכם איך שמחים מתוך מראה שחורה. איך שמחים דווקא מתוך עצבות. שמחה זה משהו רגוע כזה. שחוק זה שאדם עצוב וניסה להתמודד עם העצבות שלו, יוצא לו משהו יותר מפותח. יוצא לו משהו שחוק. עכשיו, השחוק הזה יכול להיות להתפרש הרבה פעמים כבריחה, כציניות, כמשהו רדוד כזה. אבל שחוק יכול להיות גם, כמו שאומרים, שצחוק זה צחוק. זה תשתחרר מהמציאות הרגילה, תתעלה למשהו הרבה יותר גדול. שנראה לי שהשנה, בפרט, בשמחת תורה, אנחנו צריכים הרבה הרבה את השחוק הזה. שמחה רגילה כבר לא תהיה. אנחנו יכולים לפעול לעצבות, אנחנו יכולים לדלג משם למקום הרבה יותר גדול. ושחוק... לעומת שמחה, אולי הפסוק הסגיר, השמחה, מה זו עושה? שמחה תמיד באה מתוך סיבה מסוימת, שאני שמח במשהו מסוים, שמח באירוע מסוים. שחוק זה לכאורה, כמו שלא נעים להגיד דברים, כן, בשם אומרם, אבל יש ביטוי כזה, כן, העולם צוחק הצוחקים, מצחיק הצוחקים, כן? זאת אומרת, זה משהו כזה שללא כל סיבה כאילו. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מאז שהוא ברא את עולמו, מה הוא עושה בעולמו? לוויתן זה יצרת לשחק בו. כי לוויתן, שזה בעצם תפוקת אורות של לוויתן, לוויתן שהוא קשור לשחוק, לוויתן זה בעל חיים אדיר, עוצמתי מאוד, ענק מאוד, אבל בני אדם לא זוכים לראות אותו. ככל שבים יש בעלי חיים דגים יותר גדולים, הם נמצאים יותר בממקה הים. אז כשאתה עושה שלוקרים באילת, אתה רואה דגיגים מאוד מאוד יפים חדשים שלא ראית תמיד. כשאתה עובר קורס צלילה, אתה מסוגל לראות דגים קצת יותר מיוחדים. לראות את הלוויתנים האלה, שהם נמצאים בממקה הים, אף אחד לא זוכה לראות אותם. אנחנו תמיד חונכנו על האמירה שכל הבעלי חיים נועדו לשרת את האדם. אבל הלוויתן הזה, במה הוא משרת את האדם? אף פעם האדם לא יזכה לראות אותו. אבל הקדוש אומר, יש לי בעולם שלי גם דברים שהם לא פרקטיים, לא בשביל שיהיה כאן איזשהו משהו מסוים שמה תעשה איתם. לשמחה מה זה עושה? יש דברים שהם קשורים לחיים עצמם. הקדוש הוא שככה לא בעולמו. כמו שכתוב בפרק שירה של לוויתן, מה השבח של לוויתן הקדוש ברוך הוא? עודו להשם כי טוב, טוב, יש טוב כזה, יש שמחה כזאת. זה בעצם ההבדל, כמו שאמרנו, בין סוכות, שהיא שמחים בלולב, שמחים במצוות, שהשמחה ידן מכוונת למשהו מסוים, אבל בסוף מגיעים לזה שיש משהו בעצם החיים שהוא השחוק. ואז עמיחי, השם ילקום דמו, הוסיף ואמר, שאינה לו שהשחוק הזה זה קשור לשחוק של הקדוש הוא משחק עם הצדיקים לעתיד לבוא. פשוט אני מצמרר עכשיו שאני אומר את הדבר הזה, דיברתי על שמחת תורה, כבר ביום השום דיברתי שמה זה שמחת תורה, זה השחוק שהקדוש הוא משחק עם הצדיקים, כמו שבשון התורה, שחוק זה הרבה פעמים ישחק משחק עם רבקה, זה האהבה הגדולה שקיימת בין הקדוש הוא לבין הצדיקים לעתיד לבוא. אני לצערי לא זוכר כל מה שהוא אמר אז, אבל פשוט הוא דיבר על שמחת תורה, שזה עצם החיים, לא חיים בשביל משהו מסוים. וזה הקישור הגדול הזה שקיים, שהצדיקים זוכים לעתיד לבוא לתרומים אליו, ומוצא שמחת תורה, שקיימן את הבשורה, אז הבנו שבאמת יש כאן צדיקים מיליונים, זה עוד פעם עם של צדיקים מיליונים, ואלה שיצאו מן הכלל, יצאו ללמד הכלל כולו, ששמעתי לא מזמן, מעבטות נרוד משהו יפה על סוכת אורו של ויתן, שכמו שאמרתי זה לא כל כך סימפטי להיות באורו של ויתן, אבל יש משהו לפנינו שהיה באורו של ויתן, וזה על ויתן עצמו, כן? אז באמת, כשאנחנו מתפללים שנהיה בסוכת אורו של ויתן, הכוונה שעם ישראל יהיה לוויתן. לוויתן זה בעל חיים הכי עוצמתי, הכי גדול, הכי מלא חיים, שעם ישראל יזכה שנכון צריכים לעבור בהתחלה דרך הסוכה, דרך העמל של המצוות, דרך העמל של ארבעת המינים, דרך בנייה מאוד מאוד גדולה שאנחנו עושים, אבל בסוף פתאום רואים מה זה החיים הגדולים של עם ישראל, איזה כוחות גדולים נמצאים בעם ישראל, איזה אור גדול נמצא בעם ישראל. רק בשתי דקות האחרונות ברשותכם שנותרו לנו להגיד קצת דברים, אני בשנים האחרונות אני קצת מתעסק באגרה, יש לו אמירה שיש בתורה 5845 פסוקים כנגד 5845 שנים שיהיו עד תחיית המתים, שאז העולם הולך בסוף אלף השישי הולך ליצור את המקום אחר, ואומר כל פסוק הוא כנגד כל שנה, וזה דברים מבהילים. הפסוק ה-5708 עד השח, הלשון של הפסוק שם הוא ושם לוקח את שבותך ואירך ויטיבך מאבותיך, שמדבר על השיבה של עם ישראל לארץ ישראל. והפסוק של שנת תשכ"ז הוא ועשה השם אלוקיך להם כאשר עשה לאוג וסיחון מלכי האמורי, כמו שאז כבשנו את עבר ירדן, ככה עכשיו נלחם עם ירדן. זה היה בשנת השקל. והחמש שנים האחרונות זה פשוט פסוקים פליים. זה מתחיל מפני חמש שנים, אתם זוכרים קורונה, כן, מי שזוכר, מי זוכר את זה בכלל. והפסוק הוא הכל בפרשת האזינו, הפסוק התש"פ, כי גוי עובד עצות אמה ואין בהם תבונה, כן, כן, שעם ישראל עובד עצות ולא יודע מה לעשות. ופסוקים אחר כך מתארים, לו יחכימו ישכילו זאת, יבינו להחיתם, אתם זוכרים כל השנים שעם ישראל היה בסבבי בחירות שלא יודעים לאיפה הכל הולך ומוביל. ויש שם הפסוק הזה שממש מנווה, כאילו פסוק שנימר לי כמה שנים לפני, שאומר ישכילו להחיתם לאיפה הכל הולך, וזה כואב ובוכה לומר את הדבר הזה. איך ירדוף אחד אלף ושניים יסוגו יניסו רבבה אם לא כצורה מחרם, ש כבר כאילו כמה שנפך אני צריכים לשמוע את הפסוק הזה, להדד לאיפה הכל הולך, ולצערנו ראינו איך הדברים מתקיימים. והפסוק של השנה שעברה קשה מאוד, כי אין לי את הפסוק כאן, יש כאן סליחה, תודה. מה קורה זה כאן לכם, כי הפסוק של השנה שעברה היה קשה מאוד מאוד מאוד. כי מגפן זום גפנם וזאת אמורה ענבמו אין בראש השקלות בראות למו. ממש כואב לומר, אבל ראינו ממש זום ואמורה עם כל הרשות שלהם. אבל הפסוק הבא זה פסוק של נחמה. חמת עיני מעינם ועוד פני מחזר, לי נקם משילם לעת תמות עגלם כקרוב ומדם. אומר רש"י, כל היין שהראשים סחטו יין סדום והמורה, הם כולם סוחטים להם את כוס הפרענות שלהם. ואומר רשי, אני קורא את הלשון של רשי, לפי מעשיהם כך יהיה פורנותם, כן, שזה כוס התרעלה שעתידה להגיע להם, כן, כוס משתי פורנותם, שאתם יודעים, כל שנה מתחילה לא באלף בתשרי, היא מתחילה בעצם בכ"ה בתשרי, כבריאת העולם, בצורה יותר מדויקת, בחסידות אומרים שמתחילה בחי אלול, שהרי היה שבוע לפני בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא בעלה עולמות ברכיבה. וממש מחי באלול, אנחנו רואים את השרשרת של הביפרים והאוקיטוקים והחיסולים, ובכ"ה באלול בדיוק היה את החיסול של נסראללה, ומאז אנחנו מתחילים להרגיש שנה של נקמה, שממש גם התחילה שנה גם מנקמה גדולה, והנקמה הזאת אנחנו לא עם שרק מחפש נקמות, אבל נקמה זה אמירה שהצדק חוזר, שהמציאות חוזרת לדעת מה טוב ומה רע, שעם ישראל חוזר לאיתנות שלו, שבזאת השם גם הפסוקים הבאים גם ימשיכו להתקיים בנו, ובזאת השם נזכה, בזאת השם לראות, ארנינו קויים עמו, כי דם עבדה וקום, ונקם ישיב לשריו, וכיפר את מתואמו, שיהיה לכולנו שנה של כתיבה טובה בזאת השם.